בית בהלכות חנוכה. על פי מה שכתב רבנו במאמר המתחיל בראשית לעיני כל ישראל בליקוטי את עניינה. והנה יש מעורי אור ומעורי אש. והם זה לעומת זה. מעורי אור זה בחינת שם הקדוש. בחינת תלת גוונים דענה ובת עין. שלושה גוונים של העין. והאישון, בת עין. בחינת שבת, שמה דקוצ'ה בריחו. בחינת מוחים, תפילים. בחינת פאר, בחינת בית המקדש. זה נקרא מעורי אור. וזה בחינת חנוכה. כי מלכות יוון הרשעה עמדו על עם ישראל להשכיחם תורתו, ואורייתא שמה דקוצ'ה בריחו. כי התורה היא גם כן טנטה, שהם תלת גוונין דענה ובת עין. טעמים נקודות תגין אותיות. והם, היוונים, רצו להשכיח תורתו, ולהעלים שמו הגדול התברך, וגזרו לכתוב על קרן השור שאין להם חלק באלוהי ישראל. ורצו להעלים תפארת ישראל, כי זהו תפארתו, תפארתנו, שאנו מתפארים באלוהותו התברך, בשמו הגדול והקדוש התברך, בבחינת את השם האמרת, לשון התפארות. כלומר שאנחנו מתפארים בשמו הגדול התברך על התורה שהוא בחינת תפארת ישראל, והם רצו להעלים כל זה חז ושלום. זאת אומרת, הקשר שלנו עם הבורא, שהתורה בעצם היא אלוהית, זה מה שיוון רצתה לנתק. להוריד את התורה למדרגה שכלית בלבד. שזה בחינת העלמת הפאר והיופי של ישראל, בחינת העלמת מעורי אור. אז רצו להסיר מאיתנו את מעורי האור. להשאיר לנו רק את מעורי האש, שהם בחינת שם הקדוש כנה. וזה בחינת וטימאו כל השמנים של בית המקדש, זה בחינת מעורי אור המאירים בבית המקדש, שהם בחינת שם הקדוש, שהוא בחינת שמן. בבחינת לריח שמניך טובים, שמן תורק שמך. וכמו שפרש רש"י, שם טוב נקרא על שם שמן טוב, והם רצו להעלים בחינת שם הקדוש, בחינת מעורי אור, ולהגביר חז ושלום שם הטומאה, וכשגברה מלכות בית חשמונאי וניצחום, עשאום יום טוב, וקבעום בהלל והודאה, בחינת להודות ולהלל לשמך הגדול. להגדיל ולקדש שמו הגדול יתברך, כי אז מתגדל שמו יתברך, בבחינת ולך עשית שם גדול וקדוש בעולמך. וזה בחינת נר חנוכה, שהוא נר של שמן, שהוא בחינת מעורי אור להדליק ולהאיר, בחינת מעורי אור שהם בחינת שם הקודש כנ"ל. מה הרב רוצה לומר לנו כאן? שבעצם הבניין של יוון הוא בניין של טומאה שבא לנתק את השורש מהתוצאה, את הגילוי הפנימי מהשם. השם זה ההופעה. זאת אומרת שבמקום שהאור יאיר, אז הם סותמים את המעבר והאור האלוהי לא מגיע לעולם שלנו. יש מדרגה עליונה, אבל היא לא שייכת לאדם. מה ששייך לאדם זאת תורה שכלית, רציונלית, וזה מושג התומעה. התומעה זה בעצם סגירת מערכות, אטימות, ואנחנו להפך, כשמלכות חשמונאי באו וניצחו, קבעו את הימים ימים טובים. מה זאת אומרת קבעו את הימים ימים טובים? להודות, להלל לשמך הגדול. זאת אומרת שהמלכות הגיעה. אנחנו החזרנו את המלכות לעולם הזה. ברגע שאתה מחזיר את המלכות לעולם הזה, אז אתה מביא אור ועל הפעם ועל חמתם של אלה שלא רצו שהאור יגלה. לכן, לחדש את המלכות, כמו שאומר הרמב״ם בהלכות חנוכה, יתר על 200 שנה, זה בעצם לא רק שתהיה מלכות של עם ישראל, אלא זה מלכות השם. מלכות השם ירדה לעולם הזה. וברגע שמלכות השם ירדה לעולם הזה, אז הניסיון היווני קשל. זאת אומרת שהצלחנו להדליק את האור. הצלחנו להביא את האור האלוהי לעולם שלנו. זה פירושה של המלכות. עדות לכל באי העולם ששכינה שורה בישראל. זה המנורה. הגמרא במנחות אומרת שהמנורה בכוונה תחילה לא הייתה מחוברת לקרקע. כי אם היא הייתה מחוברת לקרקע, היא הייתה דבר שלא מקבל טומאה. והמנורה כביכול חזל והתורה מצווה שהיא תהיה מן המטלטלים. זאת אומרת שדווקא כן יכולה לקבל טומאה. פירוש הדבר שהמנורה הזאת זה האור האלוהי שמגיע לעולם, וזה תלוי בעצם גם בישראל. אז הוא נתון לשינויים. יכול לצאת לגלות ויכול לחזור ולהיות בגאולה. לכן היא מן המטלטלים ולא מן הדברים הקבועים. אז היא באמת קיבלה טומאה כשהיא יצאה לגלות, כלומר היא מאירה בתוך החושך של הגלות, אבל היא גם כן בבחינת גילוי מלכות כשעם ישראל חוזר לארצו ומקים מלכות. אז זה מה שקרה כאן בסיפור של חנוכה, שעם ישראל בעצם הצליח לגרש את האימפריה היוונית, את השליטה שלה, את הכוח שהייתה מעבירה כאן בעם ישראל, כוח זר, כדי להחזיר את השליטה של מלכות השם במציאות הישראלית. ובמילים פשוטות זה בעצם תיקון המנורה, תיקון האור הזה. תיקון המנורה זאת אומרת עדות שהשכינה שורה בישראל, זאת אומרת המלכות חזרה למקומה והמנורה עכשיו כבר בטהרתה. כי הדלקת נר מצווה, נר של מצווה, היא בחינת מעורר אור. כי האש של הקדושה, דהיינו נר של מצווה, אינו בבחינת מעורי אש, רק בבחינת מעורי אור. כי השכינה נקראת כביכול אש אוכלה. כמו שכתוב, כי השם אלוהיך אש אוכלה הוא. ואיתה בזוהר הקדוש, בבראשית מול א', שנקראת אש אוכלה, דאחלה קולה ושצה קולה. כלומר, האש של הקדושה, האש קודש, היא אוכלת את כל המדרגות השליליות, אבל ישראל הדבקים בה מקבלים חיות ממנה. בבחינת ואתם הדבקים בשם אלוהיכם, חיים כולכם היום. כלומר, האש של הקדושה היא אש אוכלת קליפה, היא אש אוכלת ומונעת, שורפת, את המדרגות השליליות של המציאות. אבל מי שדומה לה לאותה אש, היא דווקא מחיה אותו. וישראל שדומים לאותה אש, אז במקום שחד ושלום האש תחלה אותם, להפך, חיים כולכם היום, היא מחיה אותם. דהיינו, אף על פי שהוא אש אוכלה, ובכל מה שפוגעת, נאכל ונשרף, בגיד דאח לקולה ושצה קולה, אף על פי כן, ישראל הם דבקים בה ואינם נאכלים חס ושלום. כלומר, על ישראל זה פועל הפוך. פועל בהערה, פועל בבניין. אדרבה, מקבלים חיות ממנה. בבחינת ואתם הדבקים וכו'. וזה בחינת מאורי אור ומאורי אש. כי לגבי אומות העולם היא בבחינת מאורי אש, שהם בחינת תוקף הדין של השכינה, שמשם אחיזת מאורי אש, ועל כן הם נאכלים ונשרפים על ידי האש הזה. דאח לכל ושצה כל. אבל ישראל הדבקים בה ומקבלים חיות ממנה, נמצא שאצלם הוא בבחינת מאורי אור. כי עד רבה, הם מקבלים חיות ממנה, ועיקר חיות הוא המוחים. כמו שכתוב, והחוכמה תחיה בעליה, והמוחים הם בחינת מאורי אור. זאת אומרת שבשביל עם ישראל, אנחנו מקבלים מוחים מהדלקת נר של מצווה, שזה הקדושה, הטהרה, המדרגה העליונה, שזה חוכמה ובינה, שזה המוחים, משם אנחנו מקבלים את מאורי האור. נמצא שאצל ישראל אינה בבחינת מאורי אש חז ושלום, רק בבחינת מאורי אור, שהם בחינת חיים ומוחים, בחינת ואתם הדבקים, בשם אלוהיכם חיים וכו'. כי באמת, כל אחד, הכל דבר אחד, השם אחד ושמו אחד. יש התאמה. ברגע שיש התאמה, אז מי שמקבל ניזון מהמדרגה הנותנת. כלומר, האור נותן לישראל. ואפילו עשית רעך נאחזת בקדושה, ואין לה חיות רק על ידי אחיזתה בקדושה, דהיינו שגם מאורי אש אחיזתם בקדושה. עכשיו הוא עבר מאורי אור למאורי אש. בתוך מאורי האש יש קדושה כמובן, וזה זן את החלקים של התומעה. כלומר, זה זן את הקליפה. הקליפה נאחזת בקדושה במאורי האש, לא במאורי האור, במאורי האש. כן. לכן אנחנו במוצאי שבת מברכים, כן, בורא מאורי האש. למה? כי אנחנו חוזרים בעצם לעולם, לימות החול, ויש עדיין בעולם שלנו אחיזה לחיצונים. אז לכן, גם מאורי אש, אחיזתם בקדושה, דהיינו שמסתלקים מאורי
אש,
אור.
אש זה גם קודש, אבל זה לא...
כן, זה מדרגה של קודש, אבל נמוכה ממאורי אור. כלומר, האש היא המדרגה התחתונה. מדרגה התחתונה שהקליפה גם כן יכולה לאחוז קצת שם. אז כשיש סילוק של המדרגה העליונה מאורי אור, אז מה מופיע בעצם? מאורי האש. כלומר, המאורי אור הם הבחינת המוחים הממתיקים הדין, וכשהם מסתלקים, אזי נשאר תוקף הדין. משם נאחזים מאורי אש. אבל ישראל הדבקים בשכינה הם מקבלים חיות, כי נמשך עליהם בחינת מאורי אור, בחינת מוחים, שהם בחינת חיים, בחינת ואתם הדבקים בשם. וזה בחינת הנס של חנוכה. שהיה דולק מעט שמן שלא היה בו להדליק רק יום אחד, והיה דולק שמונה ימים. כי השם יתברך הראה בזה, כי השכינה שורה בישראל. וישראל הדבקים בה אינם נאכלים, רק עד רבה, מקבלים חיות ממנה, שזה בחינת מאורי אור. בחינת שם הקדוש שנתגלה אז בנס של חנוכה. וזה גילה השם יתברך בחוש, בנס של שמן, שדלק מעט שמן כמה ימים. כי זה השמן היה ראוי שישרף בלילה אחד. ובנס היה דולק כל כך להורות שאין שליטה למאורי אש. כי ישראל דבקים במאורי אור. כי מאורי אש הוא בחינת דאח לכולה ושצה כולה. ועל כן צריכים הרבה שמן כפי הזמן שצריכים להדליק. כלומר, מאורי אש זו בחינה טבעית של העולם הזה. בחינה תחתונה. מאורי אור זאת בחינה שהיא למעלה מן הטבע, למעלה מחוקי הטבע, ולכן מעט שמן מספיק לזמן שהוא בעצם הרבה יותר גדול. כי האש שורף את השמן, ככה זה בעולם שלנו, בעולם טבעי. אבל עכשיו, על ידי הנס של חנוכה, שנתגדל שם הקדוש יתברך ונתגברו מאורי אור, ונכנעו מאורי אש, עשה השם יתברך נס, והראה בחוש, גם בגשמיות, שאין שליטה למאורי אש, רק למאורי אור. כי מעט שמן היה דולק ומאיר זמן רב, ולא נשרף תכף ביום אחד כמו שהיה ראוי. כי נכנעו מאורי אש כנל, וזהו בחינת ואתם הדבקים וכו', חיים כולכם היום. שאף על פי שישראל דבקים באש אוכלה, הם חיים, כי אצלם הוא בחינת מאורי אור. אז זה ההבדל בין מאורי אש לבין מאורי אור. אנחנו בבחינת חיים, והחיות היא בעצם מדרגה של מוחין. אז אנחנו מקבלים המדרגה העליונה, והיא כמובן לא שורפת את ישראל, אדרבה, היא מחיה את עם ישראל. המוחין מחיים אותנו, חוכמת החיים. כי גם זה השמן דבוק באש ולא נשרף, וזה בחינת הנס שהיה תמיד במנורה של בית המקדש, בנר המערבי, שהיה דולק הרבה בנס. הנר המערבי הוא הנר האמצעי, שדולק לכיוון השכינה, שכינה במערב, וגם המנורה, מנורה בדרום. אז המנורה שהיא בדרום, האש, המדרגה האמצעית, היא בעצם מערב. אנחנו בדף רמז, 493. ואמרו רבותינו ז"ל, כי נר המערבי הוא עדות שהשכינה שורה בישראל, דהיינו, ובטור האחרון, כנל של כל הדתים. בטור האחרון, כנל, כי ישראל דבקים בשכינה, והם חיים כי אין האש אוכלת אותם. היינו אמורים להיות נאכלים מאש השכינה, מאש הקודש. כי כמו שאומר הזוהר, ואחלה קולה ושצה קולה. זאת אומרת, האש הזאת כל כך חזקה שהיא אוכלת את הכל. זה אש אוכלה. איך זה שעם ישראל לא נאכל, אלא להפך, מאיר? בגלל שעם ישראל בתכונה שלו הוא דומה לתכונה של האור. אז לכן האור לא פועל עליו דבר רע, אלא להפך. פועל עליו דבר טוב שהוא מאיר, מאיר בו. אדרבה, מקבלים חיות. וזה נראה בחוש, בנס של נר המערבי שלא נשרף השמן על ידי האש כראוי, כי היה דולק יותר מן השיעור. כתוב שהנר המערבי תמיד היה דולק. איך זה יכול להיות? הנר המערבי לעומת כל שאר הנרות דולקים יחסית באופן טבעי. זה בעצם הטבע. והנר המערבי הוא נר שתמיד דולק, שמעולם לא קבה, והוא למעלה מן הטבע. זאת אומרת, בתוך המנורה של בית המקדש, יש בעצם את הדואליות הזאת, של נרות דולקים במרכאות בעולם של טבע, עם האש ששורפת את השמן בצורה נורמלית, ונר אחד הוא הנר המרכזי, האמצעי, שהוא רמז לשכינה ששורה בעם ישראל, שדולג בצורה לא טבעית. זאת אומרת שהאש שמה שורפת את השמן בצורה איטית מאוד, ולכן השמן כל הזמן ממשיך שם. אז יש נס וטבע מאוחדים בתוך המנורה. וזה עדות על דבקות ישראל בשכינה. נר המערבי זה ישראל, ארץ ישראל נקראת מערבה, גם בגמרא, כשרוצים להגיד ארץ ישראל אומרים במערב, מערב למה? לבבל. כן? כלומר, בבל היא במזרח. כשהיינו בבבל, אז ארץ ישראל נקראת מערבה. אז לכן, השכינה במערב. תמיד השכינה היא במערב, זאת אומרת במקום של שקיעת החמה. בבחינת ואתם הדבקים בהשם אלוהיכם. על כן נקראת עדות. למה העדות? מה העדות כאן? שהשכינה שורה בישראל, זאת אומרת כל עוד ויש אור, אז בעצם זה רמז שהשכינה שורה בישראל. כי בוודאי צריכים עדות על זה. כי אומות עולם לא היו מאמינים זאת שהשכינה שורה בישראל. זאת הבעיה של אומות העולם, שיש שכינה בישראל, לא מקבלים את זה. כי איך אפשר להידבק בשם והלא אש אוכלהו? אבל באמת ישראל דבקים בה. יד רבה, הם מקבלים חיות ממנה. וזה היו רואים בחוש על ידי הנס של נר המערבי, שזהו שנקרא עדות לכל באי עולם. כל מי שהיה בא, היה רואה את הדבר הזה, את הפלא הזה, שהשכינה שורה בישראל, שיש בישראל מימד שמחובר לאלוהות. כלומר, אנחנו לא מנותקים כמו שרצו היוונים לשכחה מתורתו, אלא החיבור שלנו הוא חיבור עם האלוה, כן, עם המדרגה הפנימית של כל המציאות כולה. ואנחנו מקבלים משם, אנחנו חיים מזה. גם התורה שבעל פה שלנו היא תורה אלוהית. כלומר, היינו יכולים להגיע למסקנה שבגלל שתורה שבעל פה היא אנושית, כי אנחנו בעצם אומרים את התורה שבעל פה, אז אולי היא אנושית בלבד, שכלית בלבד. אז מה הגמרא באה ומחדשת? אפילו מה שתלמיד ותיק עתיד לחדש, כבר נאמר למשה רבנו בסיני. שזה אומר בעצם, אל תחשוב שאתה יכול להמציא משהו גם בתורה שבעל פה, שלא ניתן כבר בסיני. במילים אחרות, כל מה שאנחנו מדברים עליו, הוא כבר ניתן בהר סיני, זאת אומרת מקודש הבריחו. גם התורה שאנחנו במרכאות ממציאים מעצמנו, אין דבר כזה, זה לא קיים, אנחנו לא ממציאים שום דבר.
זה קשה מאוד להסביר לחילונים.
נכון, נכון. זה נקרא שהכל בא מלמעלה. כלומר, הקדושה הישראלית, אפילו בתורה שבעל פה, זה החידוש. תורה שבכתב, תורה שבכתב, משה הוריד אותה מהשמיים. אבל גם התורה שבעל פה ניתנה למשה מסיני. זה אומר שבעצם כל התורה שלנו היא אלוהית, ואין שום המצאה של שום רב. כן? לא המצאנו תורה חדשה, בהלכות חדשות, חז ושלום. הכל מהתורה שבכתב, זה פשוט פתחנו את התורה שבכתב. תורה שבכתב היא כמו ארגז סגור. כשאתה פותח את הארגז, אז אתה מוצא את היעלום שיש בפנים. התורה שבכתב היא כמו ארגז. מבחינתה אין כלום. אי אפשר לקרוא תורה שבכתב ולהוציא משם חיים. אתה לא יכול למצוא שום דבר בתורה שבכתב. אתה חייב לפענח את התורה שבכתב, לפתוח את הקופסה הזאת, למצוא את התורה שבעל פה, ואז לחיות לפי זה. כי לפי תורה שבכתב לא תעשה שום דבר. זה מה שקורה לאומות העולם, גם הם, יש להם תורה שבכתב. אז מה? אז הם קוראים פסוקים. אבל אין להם שום הלכה למעשה, כי הם לא יודעים את סוד התורה שבעל פה. תורה שבעל פה ניתנה למשה בסיני. מבחינת
עולם הבא בעולם
הזה? הכל עולם הבא. גם התורה שבעל פה היא עולם הבא, ועד רבה, כן, כשמשה רבנו מקבל את התורה, כתוב בהר סיני שקפה עליהם את ההר כגיגית. איזו תורה הוא קפה עליהם? לא, שבעל פה. זה הסוד. את התורה שבעל פה הוא קפה עליהם את ההר כגיגית. זאת אומרת שהתורה שבעל פה היא סגולית. תורה שבכתב זה תורה שאנחנו מבינים, אבל תורה שבעל פה היא הסגולה שעליה היה לנו קשה בהתחלה. וכשכתוב בסיפור של מרדכי ואסתר קיימו וקיבלו, זה תורה שבעל פה. כן? כי הם יכולים להידבק בה. עם ישראל יכול להידבק בה בבחינה הזאת שנקראת שכינה, בבחינת ואתם הדבקים. כלומר, אנחנו עשויים מאותו חומר. אם לא, אז חס ושלום יש... איך קוראים לזה? חוסר התאמה. ואנחנו כן מתאימים, לכן אנחנו דבקים. שזהו בחינת הנס הזה של נר המערבי. וזה שאמרו רבותינו ז"ל, איך אפשר להידבק בו? קרא לו אש אוכלהו. איך אתה נדבק בהקדוש ברוך הוא? הוא אש אוכלת. אלא הדבק בתלמידי חכמים, כי תלמיד חכמים, תלמידי חכמים, הוא בחינת הפאר של ישראל. זאת אומרת, תדבק בתלמיד חכם, שהוא בחינת מעורי אור, ועל ידי זה יכולים לדבק בו כנה. יש לך את ה... גימל.
עדיין
ברמת
לא?
כן, גימל. זאת אומרת, איך אתה יכול לדבק בשכינה? על ידי שאתה נדבק בתלמיד חכם. וזה בחינת נר של שבת. מה אנחנו מדליקים בשבת? כי בשבת אז מתגלים מאורי אור. כלומר, הנרות שאנחנו מדליקים בשבת זה נרות של מאורי אור. זאת אומרת של מוחים, של חוכמה. כי שבת שמה דקוצ'ה בריחו. אנחנו יודעים שהשבת היא אחד מהשמות של קוצ'ה בריחו.
בסוף הפסקה הזאת בעצם מה אומר? קודם אומר שישראל יכולים לדבק ב... בשכינה.
נכון.
אבל בסוף הוא אומר שאפילו ישראל לא יכול לדבר, צריך, גם הוא צריך תמיד חכם.
זה לא משנה. זה ישראל.
וישראל בלי תמיד חכם.
מה זה משנה? ישראל, כן, אם ישראל לא מסוגל להידבק בשכינה, אז הוא לא נדבק בשכינה. אם תלמיד חכם, בלי תלמיד חכם, זה לא משנה שום דבר. למשל, גוי, תביא לו תלמיד חכם, הוא לא יכול להידבק בשכינה. זאת אומרת שכמובן שיש לנו את המנגנון שנקרא דבק, שהוא התלמיד חכם. אבל מה זה משנה? אם הסגולה של עם ישראל לא הייתה מתאימה לזה, גם אם תביא 10 תלמידי חכמים, זה לא יעזור שום דבר. אבל עצם העובדה שעם ישראל כן בנוי מאותו חומר, אז באמת צריך נקודת דבק שהיא תלמיד חכם, ואתה נדבק בזה. אבל אצל אומות העולם זה לא יכול לעזור בכלל. רק אתם דבקים בשם אלוהיכם. אז שבת שמע דקוצ'ה בריחו. ועל כן, אז מצווה להדליק נר. כי נר שבת, שהוא נר של מצווה, הוא בחינת מעורי אור. כל פעם שאת מדליקה נרות לשבת, כן, תחשבי שאת עכשיו נוגעת במעורי אור, לא באש. זה כבר אור, אור זה מוחים. ועל כן בימי האימהות היו רואים זאת בגשמיות. שנר שבת הוא בחינת מעורי אור, ועל כן היה אצלם נר דולק משבת לשבת. כלומר, שרה, רבקה, רחל ולאה לא היו מדליקות, לא היו צריכות להדליק אפילו בנר שבת. הנר שלהם דלק פעם אחת לתמיד. כל השבוע הנר של שבת המשיך לדלוק. היה אצלם בחוש נס כזה ששכינה שורה שם באותו אוהב. ולכן זה היה טסט. מי שמביא אישה לבית שלו, אומר לה, אשתי היקרה, תדליקי נרות, בוא נראה. ברגע שהייתה מדליקה נרות, והנר היה ממשיך לדלוק, הוא אומר, טוב, את מאותה בחינה של אמא שלי ושל סבתא שלי, כן, זאת אומרת, את מהמשפחה. זה מה שקרה עם רבקה. שזה בחינת הכנעת מעורי אש. מה זה אומר שהנר היה דולק? שבעצם הוא ניזון והוא זן את העולם בלי הפסק. יש חיבור עם קוצ'ה בריחו והעולם הזה בלי הפסק, כל רגע. הרי חז ושלום, ממה באים כל המנגנונים של הנפילות, של הדיכאון, של הפחד? מזה שלפעמים, לרגע אחד, האור הזה מפסיק לדלוק. זה כאילו האור הזה קבל לרגע אחד. במונחים אנושיים זה אומר שברגע שיש לך איזה מין מנגנון כזה של דיכאון או פחד או לא יודע מה, באותו רגע שכחת שיש את האש הזאת, שיש את האור הזה. אותו רגע כביכול הקדוש ברוך הוא כבר לא היה בעולם, עד כדי כך שאתה נכנסת למין פחד. כלומר, במוח שלך, בפנימיות שלך, סילקת כביכול את ההשגחה האלוהית באותו רגע. אבל אם הדבר הזה היה ברור, כל רגע שהוא בעצם מכוון את התנועה, הוא המנהיג, ולהנהגה שלו יש מטרה, וזה אף פעם לא מפסיק, אז אין רגע אחד שיוצא מהמציאות הזאת. אז כל רגע אתה צריך להיות בעצם באיזה מין מדרגה של שמחה. אין מדרגה כזאת שמוציאה אותך מהסגנון, מהבניין.
איך זה עובד היום? היום אין שדולק שבוע שבוע.
אז עוד פעם, לכן אני תרגמתי את זה למציאות של היום. כלומר, בקשר שלנו הפנימי, אנחנו הנר הזה.
השמחה.
אנחנו הנר הזה, אנחנו נר. כן? נר השם, נשמת אדם. כלומר, המציאות שלנו, שזה בעצם השמנים, זה צריך כל הזמן להיות מוכן, והנר דולק על ראשו. זה בעצם כל הבניין שלנו.
הוא כותב את זה בהלכה על א',
זה התינוק, כן. נכון. שזה בחינת הכנעת מאורי אור והתגברות מאורי, כן? איך כתוב? לעולם יהיו בגדיך לבנים ושמן ראשך על יחסר. כן? למה? כי אם יש לך שמן והבגדים שלך לבנים, זאת אומרת, המידות שלך, הבגדים זה המידות, לבנים, זאת אומרת, נקיים, המידות נקיות, ושמן לא חסר לך, אז אם שמן לא חסר לך, תמיד יהיה אור. אבל אם חסר לך שמן, האור לא יכול להגיע.
אני לוקחת את זה למקום אחר, הלבנים דווקא זה חסד, שבכל מידה
אין
לך את החסד
שמשלם למידה. כן, כן, גם, נכון. נכון. וגם אתה, אף על פי שאין אנו זוכים לראות זאת בגשמיות. הנה הוא אומר מה שאתה שאלת, אבל היום אין לנו נר. אז הנה הוא אומר לך, אף על פי שאין אנו זוכים לראות זאת בגשמיות, אף על פי כן באמת כל נר מצווה, כגון נר שבת, או נר בית המקדש, או נר חנוכה, כל הנרות שיש לנו היום, וכיוצא, כולם הם בחינת מעורי אור. שזה בחינת ואתם הדבקים בשם, וזה בחינת כנר מצווה ותורה אור ודרך חיים, תוכחות מוסר, דרך חיים.
מה שאמרת יותר חזק.
אני אמרתי משהו אחר. אני אמרתי שאנחנו הנר. הוא נשאר עדיין בנרות הגשמיים. כן.
מה זה? יש אור שזה הנר? יש מעורי האור. מה זה
המעורי
האור?
אז זהו, זה מה שאנחנו עכשיו, אנחנו התחלנו את השיעור בהבדל שיש בין מעורי אור לבין מעורי אש. כן? כלומר, כל פעם שאנחנו מדליקים נר של מצווה, זה נקרא מעורי אור. ומעורי האש זה חלק תחתון ששורף את הקליפות. מעורי אור זה מדרגה שרק עם ישראל יכול לקבל אותה, שהיא בעצם מדרגה של מוחין לגדות. אז מדי פעם אנחנו פוגשים את מעורי האור, ואנחנו צריכים לדאוג שהמעורי האור יהיו תמיד קרובים אלינו. שהאור הזה תמיד יחיה אותנו, כי משם אנחנו חיים. אז להיות זהיר שתמיד יש נר. תמיד הנר דולק. היום זה פחות אקטואלי, אבל אני זוכר בזמנים קודמים, כשהייתי ילד קטן, אני זוכר את סבתא שלי, זיכרונה לברכה, תמיד הייתה מדליקה נרות, תמיד היה נר בבית. כל הזמן נר דולק.
חוץ של רגע, עם ההבדלה הם מדליקים את זה נר כל השבוע. כן. יש להם נר כל הזמן בבית.
אז זהו, אז כל הזמן היה נר דולק. כן, ותמיד יש תפילות לעילוי נשמת ולזכותו של רבי זה ורבי זה ורבי תמיד נר, נשמה כזאת שיש אווירה כזאת בבית. זה נשאר כי זה עדות. עדות שהשכינה שורה באותו מקום. אז זה גם טוב, הנר עצמו ממש בפשטות. לראות נר דולק, יש בזה משהו מיוחד. שהוא מעבר לעולם הטבעי. יש משהו בנר, יש הרבה סודות בנר, יש הרבה סודות באור. כמסתכלים על האש עצמה, יש לה חמישה גוונים. כן, אנחנו רואים רק כאילו צבע אחד. זה לא נכון. יש מלא צבעים בפנים, והשינוי בין הצבעים זה לימוד שלם בזוהר הקדוש. כי השכינה כביכול הוא בחינת תוכחות מוסר, בבחינת אשר תייסרתו אימו. כי היא מייסרת ומוכיחה כל העולם על ידי דיניה. אבל אומות העולם הם קלים ונשרפים מדינים הקשים, מבחינת אש אוכלה, דאח לקולה ושץ לקולה. זאת אומרת, מי שרחוק מהדבר הזה, הוא נשרף. כשהאש פוגעת בו, היא שורפת אותו. אבל ישראל אינם קלים מדינים, חז ושלום. גם כשיש דינים, הם לא קלים. איך יכול להיות? בבחינת כי אעשה חלה בכל הגויים, אותך לא אעשה חלה. באותה אש, כל הגויים נשרפים, אבל אתה לא. ועליהם נאמר, ואתם הדבקים. למה? כי יש לכם תכונה שדומה לאש הזאת. אז האש הזאת לא שורפת אתכם, להפך. היא הייתה אמורה לשרוף אתכם, היא רק מחממת אתכם. היא רק נותנת לכם התגברות לחזור למה שאתם באמת ביסוד הפנימי שלכם. כי הם מקבלים חיות ממנה כנל, וזה דרך חיים תוכחת מוסר. כלומר, מקבלים תוכחה. זה שריפה, אבל שריפה שלא מחלה את האדם. אם אני אומר לך משהו שקצת פוגע, אז זה גם כביכול שובר אותך, אבל זה לא בשביל לשבור אותך, זה פשוט בונה אותך. כי את אומרת, וואי, למה הוא אמר לי דבר כזה, ואולי באמת יש משהו וזה, ועוד אני מתרומם מהדבר הזה. זה מה שקורה בעם ישראל.
אמרתי בתקופה האחרונה שאנשים, קודם כל, המנגנון שלהם
ייפגע. כן.
אם אתה בא להגיד להם איזשהו משהו שיהיה לטובתם, תיק, פגיעה. ואיך תעבוד עם הפגיעה שלהם, לפני שהם יבינו לך שאתה בא להם לטובתם.
לכן היום, הרב קוק אומר שלא עושים תוכחה.
לא תוכחה, אפילו איזושהי עצה.
כן.
שם נותנים את זה למקום להגיע.
נכון. כי אנשים מרגישים כל הזמן במין התקפה, כאילו מותקפים. אז המנגנון הראשון זה להגן. אז יש איזה מין תגובת נגד. אז צריך חוכמה גדולה מאוד כדי להעביר מסרים היום. וזה בחינת כינר מצווה, היינו נר מצווה ממש, שהוא בחינת מעורי אור כנל, וזהו ותורה אור. כי התורה הוא בחינת תלת גוונים דעינה ובת עין. כן, מה זה בתורה? כן, שלושה גוונים והאישון. נכון? כלומר, פשט רמז דרש, והאישון זה הסוד. בחינת מעורי אור, וזה בדרך חיים וכו'. כי כל זה הוא בחינת דרך חיים תוכחת מוסר, בחינת ואתם הדבקים, שזה בחינת מעורי אור. אז אנחנו מתעוררים דווקא. אצלנו זה פועל הפוך. במקום לשרוף אותנו, זה מחשל אותנו. כן, להיות עוד יותר חוזרים. כלומר, אחרי השלב של העלבון, מופיע השלב של התנועה. אני רוצה להתקדם. ד' וזה בחינת המראה שראה משה בסנה. שראה שהסנה בוער באש והסנה איננו קל. וזה בחינת הנ"ל, בחינת אש אוכלה דאח לכל. אף על פי כן ואתם הדבקים. כלומר, מה רואה משה רבנו? שהסנה היה אמור להישרף. והסנה לא נשרף. אז מי זה הסנה?
ישראל.
עם ישראל. כלומר, הקדוש ברוך הוא מראה לו את הסנה. הסנה זה אותיות הנס. זאת אומרת, שעם ישראל חי בנס. הוא רואה שאש אוכלת, ואת הסנה הזה היא לא אוכלת. אז מי זה העם הזה, שמסוגל להיות בתוך האש, אני אגיד דבר קצת קשה, מסוגל להיכנס לתנורים של אושוויץ ולהמשיך לחיות. אין עם כזה. הנה, זה עם ישראל.
אבל לחיות בנס זה לא הכי טוב בעולם.
מה?
לחיות כדרך נס זה לא הכי טוב בעולם.
זה לא שאנחנו בנויים בצורה כזאת.
מה, רק הניסים אנחנו...
כן, עם ישראל הוא עם שהוא לא טבעי.
מבין מה אני אומרת?
אני מבין בדיוק מה את אומרת. אבל איך נולדנו? אנחנו לא שייכים לעולם הזה. שייכות של העולם שלנו היא שייכות לעולם הבא. כל ישראל יש להם חלק לעולם הבא, הבעיה שלנו זה העולם הזה. קשה לנו להיפרד מעולם הבא, אנחנו. הגויים, כל החיים שלהם מנסים עולם הבא. אנחנו, העולם הבא זה הטבעי שלנו. העולם הזה זה הקושי שלנו. את מבינה? מי הוא היהודי הראשון? יצחק. בן כמה אמא שלו כשהיא יולדת אותו? זה טבעי? בת 90, את ראית פעם אישה יולדת בת 90 ואבא בן 100? אין דבר כזה. כלומר, הלידה הראשונה שלנו, ההופעה שלנו, היא דרך נס. הופעת האומה עכשיו, מאיפה היא באה? ממצרים. איך אומת ישראל נולדה בקליפה הזאת של מצרים? גם זה דרך נס, זה לא טבעי. זאת האומה היחידה שאין לה ארץ שהיא האימא שלו. האימא שלנו שם זה מצרים. הכל לא טבעי אצלנו, הכל לא נורמלי, מבחינת הנורמה האנושית הרגילה.
מצד אחד כל הזמן אתה אומר, תתחברו לעולם.
נכון, כי אנחנו חייבים, זאת העבודה שלנו. באנו משם, והקדוש ברוך הוא אומר לנו, עכשיו תעשו מאמצים, לכן אמרתי מקודם, המאמץ שלנו זה להשיג את העולם הזה, להגיע לעולם הזה עם העולם הבא, עם התרמיל שהבאנו איתנו, עם כל מה שיש לנו, כל המטען שיש לנו מעולם הבא, לבוא לעולם הזה, להעיר בעולם הזה. זה הקושי שלנו, ואנחנו זרים לעולם. אז כל מי שרואה אותנו, אומר לנו, אתם לא מפה. גם יעקב בא ואומר לאנשים של שמה, כשהוא הולך לחרן, הוא רואה את הרועים. מה הוא אומר להם? אחי, מאין אתם? כן, זאת לא שאלה. הוא אומר לו, אתה יודע, כולנו באנו מאין סוף. מאין? הוא קורא להם אחים, כאילו אני בא לשדר של, שידור של אחווה. מה הם אומרים לו? לא. מחרן אנחנו. אל תבלבל לנו את המוח עם הפילוסופיה שלך. אנחנו מחרן. כלומר, אנחנו מעולם של חושך. מחרון אפו של קודשא בריחו. אנחנו בעולם הזה. אתה בא מעולם של אור, אנחנו לא יודעים, אתה חייזר. ככה רואים אותנו. כן, שלחתי לכם במייל, שלחתי איזה אמריקאי שמדבר על המזרח התיכון.
שוב, אבל הצלחתי לשמוע, יש שקט.
אה, באמת? חבל.
אני אנסה.
וואי, משהו, שתי דקות, עושה לך פרופסור אחד לא יהודי.
לא נותה עבודה?
ממש. אבל אם היו כמה כאלה, תוך שתי דקות, מסביר לך את כל הסיפור של המזרח התיכון. בצורה ברורה, חבל על הזמן. בבחינת, אז יאמרו הגויים. ממש, אתה רואה שהגוי מכיר בעובדה, באמת, האלוהית הזאת. ממש משהו פלא, אתה רואה ובא לך לפקוד ולנשק אותו. למה אין עוד הרבה כאלה? כן, פרופסור גדול מאוניברסיטה והכל מייצג את האוניברסיטה שלו, שם בארצות הברית. אתה רואה את האמת פשוטה, אני לא יודע בכלל איך הוא חי, אם לא הרגו אותו בכלל.
איזה נערות.
מסכן, כן, חסידי אומות העולם, כן. ואף על פי כן, ואתם מדבקים. אז זהו, זה הסוד. הסנה איננו הוקל. אני לא יודע אם יש פה טעות, נכון? והסנה אינו הוא כתוב. בתורה זה איננו, לא?
חושב שכן.
איננו, אם אני זוכר טוב, זה איננו. אני כל הזמן אומר איננו, ואני רואה פה אינו, אז הוא מבלבל לי את הראש.
למה? הוא מצטט פה, זה לא
ציטוט,
אבל
הוא יכול
להגיד
לכתוב
אינו.
לא, הוא מצטט פה. שהסנה בוער באש והסנה... השנה בוער באש והסנה אינו אוכל.
שהסנה
בוער... כן, אז איננו, לפי מיטב זיכרוני, אבל אני...
אני חשבתי שמה שמור אמרה שזה לא כיף. זה קשה להיות כזה עם של נס, אז עכשיו אותך יכניסו לתנור, עכשיו אותך, כאילו אותנו כל הזמן בודקים ש...
נכון, שאנחנו לא טבעיים.
ניסיונות קשים.
והסנה איננו, אני צודק.
אתה כן?
כן. זה איננו הוא כאן. ואף על פי כן, ואתם מדבקים. ועל כן הראה הקדוש ברוך הוא זאת למשה בתחילת ההתקרבות של ישראל, שרצה השם יתברך להראות למשה בגודל אהבת ישראל, שהוא בוחר בהם לקרבם אליו מכל 70 אומות. הנה, יש פה מנגנון שהוא לא טבעי. מה זה לקרבם אליו? איך אנחנו קרובים יותר מ-70 אומות? אנחנו האומה ה-71. משהו מיוחד שיוצא מגדר הטבע. ורמז לו זאת בסנה. כמו שהסנה בוער באש ואיננו אוכל, כמו כן, ממש ישראל הם יכולים לדבק בשם אף על פי שהוא אש אוכלה. כי עליהם נאמר ואתם מדבקים בשם אלוהיכם חיים כולכם היום. וזה בחינת חנניה, מישאל ועזריה, הנה ברוך שכיוונתי, תראו לאן הוא מכניס אותנו, גם לתנורים. חנניה, מישאל ועזריה, שמסרו עצמם על קידוש השם והשליחו אותם לכבשן האש ולא נשרפו. אתם מבינים? כשהוא כתב את זה לא הייתה השואה. אם הייתה השואה, הוא היה מזכיר גם את זה. זאת אומרת, תמיד עם ישראל השליחו אותו לתנורים, נכון?
אני חשבתי על אברהם אבינו.
נכון. האברהם הראשון, זרקו אותו לתנור. כלומר, מעשה אבות סימן הבנים. אם זרקו את אברהם אבינו לכבשן האש, אז יזרקו את הילדים שלו לכבשן האש. כלומר, מי שמבין את התורה, אתה יכול להבין שיום אחד יזרקו את היהודים לתנורים. זה המשך.
כן, אבל שהאש לא תאכל אותם.
זה בדיוק מה שקרה. האש אכלה פרטים, הרגה ישראלים, הרגה בני ישראל, אבל העם המשיך. זה הסוד. אברהם הוא לא בן אדם, הוא אומה. אז כמו שאמרתי לפני כמה שיעורים, עם ישראל חי, אבל יהודים מתים.
אפשר להגיד שזה ניתוק שורש של התוצאה של יוון, שהם רוצים כן לשרוף אותה.
זה בדיוק העניין של יוון. כל הסוד כאן זה איך אנחנו בעצם מביאים את האור הזה שבדרך כלל שורף, ואת עם ישראל הוא לא שורף. זה להפך, זה דבק.
כל הסיבה שתמיד צריכים להיות קשורים
לכלל
ישראל.
נכון. כי הם נקראים בעלי שם טוב. כמו שאמרו אבותינו ז"ל במדרש, מצינו בעלי שם טוב שנכנסו למקום המיטה ויצאו חיים. מי זה? זה בני ישראל. שהם חנניה, מישאל ועזריה, זה אותו דבר. נמצא שהם בעלי שם טוב, שהוא בחינת מעורי אור, ועל כן לא שלט בהם האש שהוא בחינת מעורי אש. כי עליהם נאמר ואתם מדבקים וכו'. ועל כן החשטרפני ופחבטה שהשליחו אותם לכבשן נשרפו. משביבי נורא. כי כנגד האומות היה אש בחינת אש אוכלה. כלומר כשזרקו גויים בתוך האש, הם נשרפו. אבל כשזרקו את ישראל לתוך האש, הם לא נשרפו. דאח לכל הבשת סקול, זה האש בעצמו כנגד ישראל, בחינת בעלי שם, הוא בחינת מעורי אור, בחינת ואתם מדבקים וכו'. וגם זה בעצמו בחינת אברהם אבינו עליו השלום, שנשלח לכבשן האש, הנה, ויצא חי והרג מת. תמיד בודקים, שולחים את האח שלו כדי לראות אם זה באמת טבעי, ואח מת ואברהם חי. והרג מת שם באותו מקום, באותה אש. בחינת אש אוכלה לאחד, תאח לב וקולה ושצה קולה, והשני, ואתם הדבקים השם אלוהיכם חיים כולכם היום. כן? זה לימוד התורה. לימוד התורה שורף את אומות העולם, הם לא מסוגלים. ועם ישראל, כשהוא לומד תורה, הוא חי מהתורה הזאת. התורה הזאת היא מסוכנת. התורה הזאת היא אלוהית. כל מה שאנחנו לומדים, כל התורה, היא אלוהית. היא דבר השם. איך זה שזה לא שורף אותנו? להפך, זה מחיה אותנו. הגויים לא מסוגלים ללמוד תורה כמו שאנחנו לומדים. הם לומדים והם נשרפים מהתורה הזאת, הם לא יכולים לחיות. אנחנו נוגעים כאן באש. אבל במקום שהיא תחלה אותנו, היא להפך, היא מחיה אותנו. זה הופך להיות מעורי אור. לכן זה נקרא תורה אור. וזה פירוש אתה השם האלוהים אשר בחרת באברהם. זה בחירה אלוהית, זה לא בא מאדם. והוצאתו מאור כזדים. מה זה והוצאתו? דווקא את זה אנחנו מזכירים. כן. אם הוצאתו מרוכז דין, אז רואים שבחרת בו. כי בזה שהוציאו מרוכז דין, מכבשן האש, בזה בחר בו. כי זה בחינת קדושת ישראל הנבחרים מ-70 אומות. בחינת ואתם הדבקים שהם דבקים באש אוכלה, ואף על פי כן חיים כולכם. נמצא שעל ידי הנש שהצילו מכבשן האש, שלא שלט בו האש, שזה בחינת ואתם הדבקים, בזה הראה השם יתברך שבחר בו מכל האומות להיות דבוק בו. כי כולם אינם יכולים לדבק בו. למה? בגיד דאח לכל הבשת סקולה, זה שורף אותה.
שנייה, חוזר, זה הרבה פעמים על המילה דבקות. דבקות זה שאנחנו משתבים לצורתו, נכון? כן.
זה הבניין, נכון. אבל זה לא רק שאנחנו עושים את זה, נברנו כאלה. זה שאנחנו עושים את זה, זה אחרי זה הבחירה.
לא.
אבל הסגולה שלנו היא כזאת כבר. רק אברהם וזרעו לבד, מבחינת ואתם הדבקים, אני בחרתי בכם. וזה אשר בחרת באברהם, זה לא הם בחרו, אתה בחרת והוצאתו מרוכזים. בחרת דייקה, שימו לב, הוא אומר דיוק על המילה בחרת, כי בזה שניצול מאש, שזה בחינת ואתם מדבקים, בזה הוא מובחר מכל האומות. כלומר, זה הטסט שלו. ושמת שמו אברהם, אברהם עכשיו. זה בחינת הגדלת השם, שהוא בחינת מעורי אור. הוסיף לו את האש, שזה בעצם האש האלוהית שלא שורפת אותו. במקום אברהם, קורא לו אברהם, וההה הזאת הייתה אמורה לחלות את אברהם, אבל זה לא מחלה אותו, להפך, זה מביא לו תולדות. הפך מעורי אש, שעל ידי בחינה זו ניצול מכבשן האש כנען. מתקדמים.